ברוכים הבאים אל הפודקאסט ציפור פיננסית, אני שוהם לוי, יזם סדרתי בעולמות השיווק.
היי חברים, רגע לפני שנצלול לפרק המעולה של ציפור, אני מתרגש להזמין אתכם לפודקאסט שלנו, פשוט נדל"ן, שבו אני, יואב שפינרד מקפטן אינבסט, מארח את מיטב המומחים ומביא לכם את כל מה שאתם צריכים לדעת בשביל לקנות דירה ראשונה להשקעה בישראל.
הפרק הזה נערך על ידי רן זהבי. האזנה נעימה.
ואיתי כמו תמיד, תמיר שרון, מנהל בקהילה ציפור פיננסית ומלווה משקיעים בארצות הברית. היי תמיר.
היי, מה נשמע? בוקר טוב.
בוקר אור. אז היום איתנו נטע אור, שהיא יזמת נדלן בארצות הברית, ובונה שם מאות יחידות דיור, והיא מאוד מאוד פעילה ברשתות החברתיות, ויש לה צבעוניות מאוד מאוד מיוחדת ומסקרנת. היי נטע, בוקר טוב.
היי.
איזה כיף.
איזה כיף שהזמנתם אותי.
וואי וואי, איזה היי. אז אנחנו...
אנרגיות.
כן, הרבה מאוד אנרגיות, הרבה מאוד כוחות. אז תראי נטע, את מביאה משהו אחר לעולם היזמות בארצות הברית, אבל לפני שנגיע לזה, בכלל תספרי לנו איך התחלת, איך הגעת לזה, ומה הסיפור שלך נטע?
וואו, יש לכם איזה שש שעות.
כן, אנחנו מתחילים לספור.
טוב, אז אני נטע, אני אימא לשי ואלון, ואני יזמת מגיל יחסית צעיר. את העסק הראשון שלי הקמתי בגיל 21 או 2, מעבר לים. ניהלתי 25 עובדים, ולנדלן נכנסתי דווקא בטעות, אני לא באה מבית נדלני או פיננסי. וזהו, התחלתי כשכירה בתחום, עברתי להיות שותפה ויצאתי באמת לדרך עצמאית לפני 4 שנים. אני עובדת עם משקיעים ומשקיעות ישראלים שהם אהבת חיי, אני שרופה עליהם, ואנחנו עושים פרויקטים ביחד בג'קסונוויל פלורידה ובאזור שנקרא ריו גרנדה ואלי בדרום טקסס. יש לי שותפים מהממים, אנחנו עושים בנייה חדשה, פיתוח קרקע, נדלן מניב, וזהו, מה עוד? מה עוד אני אספר לך? וואי, יצא לי הכי משעמם, לא?
לא, אנחנו מדליקים פה את המדורה ומתחילים...
כן, יצא לי הכי כזה בנאלי.
מדליקים את הטיל, מדליקים.
נטע, את מדברת הרבה על שקיפות, על אותנטיות, על כנות בעולם הזה של השקעות נדלן, במיוחד בחול, בארצות הברית. למה לדעתך הרבה יזמים ומלווי משקיעים ומשווקים מעדיפים להציג תמונה ורודה יותר מאשר להגיד את האמת? כי בסוף האמת צפה ומתגלה.
לגמרי. זה הנושא שהכי קרוב לליבי, היה מאז ומעולם, ורק הולך ומתחזק. ואני ממש מרגישה שאגב יש שינוי בתחום הזה. אני חושבת שמה שאני... מרגישה שהבנתי כבר לפני 4 שנים, לאט לאט יותר ויותר יזמים וחברות מבינים. אני חושבת שזה טעות היסטורית, אני חושבת שמה שקרה, יש לי מודל שאני קוראת לו מודל החרטה, שמה שקרה לתפיסתי זה שהייתה את התקופה באמת קצת אחרי משבר הסאב פריים, שהרבה שחקנים ישראלים, יזמים, נכנסו לשוק האמריקאי, והיה להם מאוד מאוד קשה לגייס משקיעים ישראלים, שעד אז באמת... כמעט ולא השקיעו מעבר לים, בטח לא משקיעים קטנים. וכדי להעביר משקיעים על מעבר לים, היה צריך לספר איזה סיפור שהוא מרגיע. ואני חושבת ששם התחילו כל מיני תופעות, לא פחות ממזעזעות בעיניי, של הבטחות כאלה ואחרות, הבטחות תשואה, זה משהו שאנחנו פעם היה מאוד שגור בתחום, היום תודה לאל נכחד באופן יחסי. אבל באמת הייתה איזו תפיסה שהמשקיע הפשוט הקטן לא יודע להתמודד עם האמת, הוא רוצה שנעטוף אותו בצמר גפן ורוד, וניתן לו תחושה שהכל בסדר, ורק ככה הוא ישקיע, והוא לא יבין בלטעמים, והוא לא יבין את האמת, ואני חושבת שזה פשוט הלך והחמיר, ונוצרה איזו מיסקונספציה כזאת, שהמשקיעים לא ידעו להתמודד עם האמת כמו שהיא, ופה מתחילה הבעיה. ואני חושבת ש יזמים כל כך מנסים לפעמים לשמור על המשקיעים, זה לא ממקום רע, זה ממקום של באמת, למה שנטריד אותם, למה שנלחיץ אותם, בואו נפתור רגע את הדברים בעצמנו לפני שנוציא את זה החוצה, ופה מתחילה להיכנס העמימות להתנהלות, וואנס יש עמימות, הדרך להתרסקות האמון היא מאוד מאוד מהירה, כי הדבר לתפיסתי שמשקיעים הכי רוצים, הרבה יותר מצועות גבוהות, והרבה יותר מביטחון מזויף, זה את האמת. ואני חושבת שיזמים שמעזים לנסות את זה, יגלו כמוני, שזה פשוט משרת את שני הצדדים. זה לא אקט שיווקי. כשאני אומרת למשקיעים, קחו בחשבון שאתם יכולים להפסיד בעסקה, קחו בחשבון שזה שאני אומרת שהפרויקט ייקח שנתיים, הוא יכול גם לקחת שלוש, אז אני בעצם ישנה הרבה יותר טוב בלילה, המשקיעים מפסיקים להיות כאב ראש, יש איזו תפיסה כזאת שמשקיעים זה כאב ראש, הם כל הזמן מציקים לנו, הם כל הזמן רוצים לדעת איפה זה עומד, למה זה קורה? כי חסר להם מידע, מתנהלים איתם בצורה לא שקופה, אז הם מנסים באמת לשאוב כמה שיותר מידע, ואני חושבת אחד הדברים שהכי מורגשים בתחום הזה, זה שהשיווק הוא מעל הכל. השיווק הוא הרבה מעל האמת. זאת אומרת, אם עכשיו יזמים עושים תוכנית עסקית, ובאופן ריאלי הם יודעים שהפרויקט ייקח 3 שנים, אין, לא, לא, לא הגיוני אלא אם כן יקרה נס לקצר אותו. אבל אז המספרים באקסל לא מסתדרים. לצערי, אני רואה לא מעט מקרים שפתאום מקצרים את הפרויקט לשנתיים וחצי, כי אז המספרים באקסל מתיישבים, והאקסל סופג הכל, ומקסימום הפרויקט יתארך, ולכן אנחנו באמת רואים המון המון מקרים, וזה באמת רוב המקרים בתחום הזה, שפרויקט לוקח הרבה יותר זמן מהצפוי, שצועה של 15% בסוף נגמרת בפרויקט של 7%, כי אני חושבת שיזמים וחברות מרשים לעצמם להיכנס לפרויקטים שהם לא מחוברים למציאות. ופה אני חושבת שזה החובה של כל יזם וחברה באמת לעשות את הבדק בית לפני, להיות בטוח בפרויקט, ואז ללכת ולהוציא אותו החוצה למשקיעים, ואז אין בכלל עניין שיווקי, לא צריך לעבוד קשה לשווק עסקה שהיא באמת טובה בעיניי.
וגם בראייה שלי, בשלב הדיווח של בזמן הפרויקט, תמיד להיות צעד לפני המשקיע, זאת אומרת, לדעת כבר מה המשקיע מצפה, ולהקדים אותו, לתת לו את הדיווח לפני, ולא לחכות שהוא ישאל, או שהוא יחשוד.
וואי, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני בדיוק עזרתי עכשיו לאיזה משקיעה, ובאמת באיזושהי תקלה שהייתה לה עם חברה, באמת אחת החברות הגדולות, ואני רואה את ההתנהלות, ואני רואה את המיילים, והיה שם עיכוב מאוד מאוד רציני בזמנים, והמייל שנשלח למשקיעים זה, אנחנו עושים כמיטב יכולתנו, וסבורים שלמרות הזה נעמוד בזמנים.
ואני אומר, זה עוד כזה.
אני אומרת לעצמי, בחיית רבק, לא, אתם לא תעמדו בזמנים, אתם לא עומדים בזמנים כבר, ואם, כאילו יש איזה פחד לקחת אחריות גם, להגיד, טעינו. אני לפני כמה זמן הוצאתי מייל לכל המשקיעים שלי, היה לי משקיע. אני עד לא מזמן הייתי one woman show, ובאמת התחלתי ממש עכשיו כזה להכניס עוד קצת עזרה. ופתאום קלטתי שמרוב עבודה פספסתי משקיעים קיימים שלי שהם באמת כל עולמי, נתתי להם שירות פחות טוב, ומשקיע היה צריך לעשות עליי פולו-אפ, ובאמת התביישתי. הוצאתי מייל לכל המשקיעים, מייל התנצלות, וואלה, ההתנהלות שלי לא הייתה בסדר בחודש האחרון, טעיתי. עכשיו אני אומרת לעצמי, למה בנדלן אנחנו לא יכולים לעשות אותו דבר? זאת אומרת, למה בא, אם נעשתה טעות ויזמים לקחו קרקע לא נכונה, או לא יודעת, כאילו קורה, למה לא לקחת על זה אחריות? כל המריחות האלה של אתם יודעים שהמצב לא בסדר, ואני חושבת שמשקיעים מספיק אינטליגנטים כדי שידלקו להם כל הנורות, והם ירגישו שמערבבים אותם, ופה מתחילה הבעיה.
כי אז הם מפחדים שיעזבו אותם, למעשה, שלא ישקיעו איתם עוד פעם, בגלל שהם יודו בזה.
אבל אתה מבין, זה כאילו רצף של חוסר אמת,
בסוף זה עולה.
בסוף זה עולה. לא רק שזה עולה, מה קורה? הם הולכים לתביעות, הם הולכים לתביעות. אני מרגישה היום, אולי אני חיה בסרט, תודה לאלה, התברכתי והפרויקטים שלי בזמן האחרון, באמת פגשו מציאות, כי האקסל, לא בגלל שאני איזה יזמת גאונה, כי האקסל היה מאוד שמרני. ובאמת, עמדתי באקסלים. אני היום מאמינה שהקשר שלי עם המשקיעים והמשקיעות הוא כזה, והשקיפות היא כזו, שאם עכשיו פרויקט מסתבך, כי העירייה, כי לא יודעת, כל מיני סיבות באמת, שהם לא כי התרשלתי בבדיקות, יש לי מין אמונה, שאם אני אגיד את הדברים כמו שהם למשקיעים והמשקיעות, הם ילכו איתי. הם, הכל יהיה בסדר.
כן, בנית לא... את זה כנראה.
זה מה שאני אומרת.
והם לא בנו את זה.
לא בניתי את זה בגלל שהכל אצלי מצליח. יש יזמים וחברות שהם פי 100 יותר מוצלחים, מוכשרים, מנוסים וחכמים ממני. אבל זה המערכת יחסים. בסוף אנשים משקיעים איתנו, בגלל האנשים שאנחנו, יש פה פקטור מאוד רציני של אמון. וכשאתה מפשל, כשחברה כל כך גדולה, שידע לעשות מצגת כל כך עמוסה בשיווק, ומתעכבת כל כך בפרויקט, ולא יכולה להסתכל בעיניים וירטואלית, דרך המייל, ולהגיד למשקיעים, וואי, כואב לנו, טעינו, אנחנו מנסים לעשות כל מה שאנחנו יכולים, לא, אנו סבורים כי כל, אתה יודע, כל החרטה הזה...
התכסות הזאת בכל מיני...
זה מטריף אותי, באמת.
הגנות על עצמם ורשמיות אין קץ.
ממש.
אבל איך משקיע אמור לדעת לזהות את זה בתחילת הדרך... מתי הוא כן יקבל שירות טוב, מתי פחות. תני לנו כמה טיפים לצופים ולמאזינים, איך לזהות את זה מראש, את כל הכשלים האלה.
וואי, זה לצערי, אני חייבת להגיד שיש מעט דברים שאפשר לזהות מראש. אני חושבת שיש הרבה חברות ויזמים שעושים עבודה מעולה, באמת בלתת תחושה מאוד נעימה ונוחה למשקיעים. אני כן אגיד למשקיעים שלא להסתנבר מאספרסו בקומה 50, ושנורא...
ונוף לים.
ונוף לים. ושנורא מחזרים אחריכם, וזה באמת לא מה שחשוב. אני חושבת שהבדיקות שמשקיעים צריכים לעשות בתחילת עסקה, הם כמה שיותר בדיקות שקשורות להיסטוריה של היזם או החברה, פתרון בעיות, דווקא בעת משבר, איך הייתה ההתנהלות, כמה פרויקטים פגשו מציאות, יש לי משקיעים שאמרו לי, תשמעי, אני ניסיתי לבדוק עם החברה, אבל הם לא יכולים להראות לי נתונים, וואלה, יש profit and loss, לכל פרויקט, הנהלת חשבונות מסודרת, כל אדם ש... בקושי סיים כיתה וב, יכול לעבור על על הדבר הזה ולראות האם הרווח הוא מה שהחברה אומרת שהרווח. ואם חברה לא מוכנה להציג את המידע הזה לדוגמה, אז יש שם בעיה. ואני מרגישה שהרבה מאוד משקיעים ומשקיעות בעצם מגיעים לחברה או ליזם וניזונים מהמידע שנותנים להם. והדוגמה הכי טובה לזה זה הממליצים. תנו לי בבקשה 4-5 ממליצים. איזה ממליצים החברה או היזם ייתנו? את מי שהם ממליצים? כשמם כן הם, אני תמיד ממליצה, לאנשים ללכת מאחורי הגב של היזם או החברה, לנסות לקבל מידע לא ישירות, ועוד טיפ, באמת, להפעיל שיקול דעת, לבוא עם סימני שאלה. אומרים לכם עכשיו, שאני מתעסקת לצורך העניין בפיתוח קרקע, להעביר את הקרקעות אצלנו בדרום טקסס, מחקלאי למגורים, זה משהו שיכול לקחת חודשיים. אחלה, אז אמרתי, אני מצפה מהמשקיעים שלי, שיעלו להם סימני שאלה, והם יגידו לי, נטע, איך זה הגיוני? זה לוקח הרי המון זמן בישראל. ולא מספיק שאני אגיד להם, כי ככה זה בדרום טקסס. את יכולה להראות לנו פרויקטים קודמים שהסתיימו? את יכולה להראות לנו תוך כמה זמן, מרגע הרכישה, יש לך אישור מהעירייה שאפשר לפתח. כל מיני דברים של באמת... כשבן אדם היה הולך לקנות דירה בישראל, הוא היה פותח את כל האתרים ובודק וכמה שכירות אפשר לקבל.
ודירה שהולכים לקנות שואב אבק.
שואב אבק, בדיוק.
עושים מיליון בדיקות, אבל כשמשקיעים $100,000-$200,000, לא בודקים.
עכשיו, מה מצחיק? שהשוק האמריקאי הוא שוק הרבה יותר שקוף ונגיש מבחינת מידע מהשוק הישראלי. יש הרבה יותר דרכים לבדוק. דברים הכי בסיסיים. אגב, אני כן אגיד ש... השנה יצאתי עם קורס זה אינו שיווק, תכף נגיע לסוף, תכף נגיע לסוף. לא, זה באמת לא שיווק, כי זה קורס שאני נותנת אותו בחינם, אבל יצאתי עם קורס שנקרא ממשקיע פסיבי לפרואקטיבי, כי הנושא הזה בוער בי, ואמרתי, יש כל כך הרבה קורסים שמלמדים אנשים להיות יזמים, רוב האוכלוסייה בסוף הולכת להיות משקיעים פסיביים, ואותם אף אחד לא מלמד, בדיוק כמו שאתה שואל אותי עכשיו, מה לבדוק, ממה להיזהר, איזה חרטה יש, מה הטריקים שיכולים להפעיל עליהם. ורציתי באמת לעשות קורס כזה מבפנים, דווקא בתור יזמת, ובהתחלה באמת שיווקתי אותו ונרשמו 40 איש, וזה היה ממש מרגש, אחר כך היה את המלחמה, ומחרתי את ההקלטות במחיר מצחיק ותרמתי את כל הכסף, ואז אמרתי, טוב, לא בא לי לעשות יותר מחזורים בתשלום, אני פשוט רוצה לתת לכל מי שרוצה לעבור את הקורס הזה בחינם, כי זה באמת השליחות שלי מבחינתי. אז אין לי עדיין אתר שזה נמצא שם, אבל אני מזמינה את כל מי שרוצה לפנות אליי, אני מניחה שתשימו כזה פרטי קשר או משהו, ואני אשלח כן. בשמחה.
יאללה.
אני חושבת שזה, שהשינוי בתחום, מעבר לזה שהוא צריך לבוא מהיזמים, הוא יכול לבוא מהמשקיעים. כי אם משקיעים יבואו עם שאלות, שהם דורשים לקבל להם תשובות, אז אם הם לא יקבלו תשובות, הם לא ישקיעו, וככה הם יוכלו לשמור על עצמם.
זאת אומרת, הנושא של השקיפות וכל הנושא הזה, זה צריך גם לבוא ממשקיעים שהם ידעו מה לדרוש.
לגמרי.
ואז הם יהיה נועל חדש, או הם ישנו את המציאות של אותם חברות.
לגמרי. כי תשמע, אני יכולה לשבת ולהגיד לך, כן, יום אחד כל היזמים יהיו פלס ומדהים. אני חושבת שזה שינוי שצריך לבוא משני הצדדים. גם למשקיעים, אתה יודע, לא חפים מפשע. זאת אומרת, גם המשקיעים באים עם איזה ציפייה. אני גם נתקלת בהמון משקיעים שמבחינתם זה השקעה באיזה... כמו, אתה יודע, אם האלטשולר נגיד יורד, אם המניה יורדת, או
התיק יורד. הקרן אמנות, כן.
עדיין אתה משלם 1% דמי ניהול, נכון?
תמיד,
ולמשקיעים כאילו אין טענות, כי זה השוק. יש איזה ציפייה.
שזה שוק הון אפשר להפסיד.
בדיוק. יש איזה תפיסה לחלק מהמשקיעים, שאגב, היא ניזונה גם מהמציאות שהם רגילים אליה, שכל הזמן מבטיחים להם דברים ורודים, שכאילו ברגע ששם, ברגע שבנדלן יש הפסדים, זה רק אשמת היזם או החברה. גם זה בעיה. ויש בעיה עם משקיעים לגבי היכולת שלהם לקבל ולהכיל רווחים של יזמים וחברות, שזה נושא בפני עצמו, שכאילו בואו תרוויחו רק בסוף, זה נושא שמחרפן אותי, עכשיו אם אני נכנס לעקוב היזמי, למה שבן אדם שעובד כל כך קשה, לוקח כל כך הרבה סיכונים, ישן כל כך מעט שעות בלילה, יעשה את כל הדבר הזה ויתוגמל רק בסוף. איזה איש מקצוע, במקצועות שאנחנו מכירים, מתוגמל רק בסוף, על בסיס הצלחה ופרויקטים שהם יכולים לקחת גם 3 שנים.
חד משמעית.
אז צריך פה שינוי בשוק בעיניי משני הצדדים.
בואי נדבר קצת על נדלן. איזה סוג נדלן את עושה? נגעת בזה ככה בקטנה, אם תוכלי קצת יותר לספר, באיזה מדינות, והאם בקרנות או השקעות פרטיות? תספרי קצת.
אז בעברי באמת הייתי יותר מלווה משקיעים בהשקעות פרטיות, ויותר התעסקתי בנדלן מניב. כשהתחלתי את הדרך העצמאית, אז עשיתי פליפים, שזה כזה לקנות, לשפץ, למכור. עשיתי 35 פליפים בשנה אחת. בעבר קראו לי אמיצה, היום אני מבינה שאני סתומה. הייתי סתומה.
למה?
הפסדתי הרבה מאוד כסף. הפסדתי משהו כמו בין 200,000 ל-300,000 דולר. למה אני סתומה? כי רצתי מאוד מאוד מהר. אני חושבת שהחטא הכי גדול שלי היה חטא הגאווה. הפליפים הראשונים הצליחו, וכזה הייתי, אתה יודע, בשבונק של ההתלהבות. ורצתי קדימה לפני שהייתה לי מערכת מסודרת. הייתי בעיוורון לגבי השותף המקומי שלי, שבאמת לא היה מדהים. מזה התחלתי. ומשם עברתי באמת לשותפות בטקסס, ששם אנחנו עושים בנייה חדשה ופיתוח קרקע, שזה תחומים מרתקים ומדהימים עבורי. זאת אומרת, האזור שאנחנו עובדים בו זה אזור שיש בו בירוקרטיה מאוד מאוד פשוטה, זה מאוד מקל על הדברים, זה מאוד משפר את התשואות, כי תשואה זה באמת היא תלוית זמן של ביצוע. וכשנכנסנו לקורונה, זאת אומרת, אחרי הקורונה, כשנכנסנו לכל נושא הריביות, הרגשתי שזה מאוד נכון גם לי וגם עבור המשקיעים והמשקיעות לפזר סיכונים, ואני חושבת שבתקופות של חוסר יציבות צריך to go back to basics, מה שנקרא, ורציתי נדלן מניב. אז נכנסתי גם לשותפות עם השותפים המופלאים שלי בפלורידה, ואנחנו עושים שם קרנות של נדלן מניב, ולאחרונה אני מגשימה מבחינתי חלום, שזה באמת, תמיד כשהשקעתי גם ביזמות וגם במניב, אמרתי לעצמי איך אני גורמת לכך שמשקיעים שלי של 50 או 100 אלף דולר, יוכלו עם אותו סכום להשקיע בכל הפרויקטים שלי, בגלל שהפרויקטים שלי הם בעצם על כל המנעד, זה גם המון תחומים, זה גם מניב ולא מניב ויזמי, זה גם רמת סיכון גבוהה יותר, עם תשואות גבוהות יותר וגם סולידי יותר.
גם בחוב?
גם בחוב, יש לי גם השקעות חוב, ורציתי כאילו הכל, 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 ולא מזמן באמת התחלתי לפעול במודל שבעצם הוא מודל של קרנות, והוא מאפשר למשקיעים להשקיע בכמה פרויקטים, אז זה עשייה שמאוד מרגשת אותי, ואני מרגישה שהיא באמת מאפשרת פיזור סיכונים, ועדיין לשמור על תשואות שהן אחלה.
יש לך גם משקיעים שרוצים פורטפוליו של עצמם? שאת,
לא. לא, אני לא עושה את זה, אבל אני, יש לי המון קולגות בתחום שאני מאוד מאוד אוהבת ומעריכה, ואני מפנה כל הזמן...
למה את לא עושה את זה?
למה אני לא בונה לאנשים פורטפוליו? אני חושבת שזה פשוט עלות תועלת בהשקעה. Okay. כשאני עושה פרויקטים יזמיים גדולים ומחברת קבוצת משקיעים, אז אני יכולה, אני מרגישה לעשות יותר. אגב, גם מאוד קשה לי, דווקא פורטפוליו אני מתחברת, אבל אני חייבת להגיד שהדעה האישית שלי, אחרי שבאמת עבדתי המון עם נדלן מני וליוויתי משקיעים פרטיים, אני חושבת, שוב, זו דעה אישית לגמרי שלי, יש המון יתרונות לנדלן מניב, כשאתה מחזיק בו בבעלותך, ואתה יכול למנף אותו, וכל האסטרטגיית בר, שלא ניכנס אליה, אבל זו אסטרטגיית מינוף מאוד מגניבה בארצות הברית, אתה יכול לעשות רק כשאתה מחזיק את הנדלן בעצמך, ולא בהשקעות קבוצתיות, ועם זאת, כשמשקיעים בהם עם 50 או 100 אלף דולר, לקנות רק נכס אחד.
אסון.
אסון, שאגב, אפרופו האמת, זה שוב, זה בעיניי שווק כבוא תרוויח שכירות מדי חודש, הכנסה פסיבית של תשואה דו-ספרתית, לא קיים, אני לא חושבת שעושים תשואה דו-ספרתית לאורך זמן בנדלן מניב.
נדמה לי אין יום...
נדלן מניב שהוא בבעלותך נכס אחד הכוונה, לא בנדלן מניב.
אין יום שאני לא נתקל בלפחות משקיע אחד כזה, שאומר לי 50-70 אלף דולר, דירה באיזה חור ש...
שזה הכי מסוכן בעצם, אנחנו בעצם עוברים לטעויות הנפוצות מעבר ל... לא דורשים שקיפות, אותנטיות ודוחות ודברים כאלה, להשקיע בבית סינגל בסכום נמוך זה משהו שהוא כנראה מסוכן, לא?
חד משמעית, ככל שבאמת אנחנו ברמת סיכון גבוה יותר, אז גם התשואה גבוהה יותר, ואנשים נורא נמשכים לבתים האלה ב-50 אלף דולר, כי השכירות שלהם עדיין יכולה להיות אלף דולר, אז אתה כאילו מתלהב נורא מהתשואה דו-ספרתית. האקסל הזה, שמראה את המספרים, לא לוקח בחשבון שיש מצב שתוך חצי שנה ירצחו את הדייר. עכשיו, אני סליחה כאילו על, על המורביד, אבל זה... אני פשוט היה נכס שהפך לזירת פשע, כי רצחו דייר שלי בתוך נכס. זה שכונות פשע, זה אביקשנים, פינויים, שאנחנו לא מכירים אותם בישראל. הרבה פעמים משקיעים שהיו באים אליי, היו שואלים, היו אומרים לי, טוב, אני רוצה ערבות בנקאית וצ'קים מראש, והייתי אומרת להם, תשמעו, זה אנשים שהם כל שבוע... שואלים את עצמם, מי אליי מספיק לקנות בוולמרט את החלב, איזה ערבות בנקאית, איזה צ'קים מראש, כמות האנשים שלא משלמים שם שכירות. ואגב, בקורס שסיפרתי לכם, אז באמת אני עושה איזו סימולציה, ומראה למשקיעים כמה מהר מגיעים להוצאות מטורפות, כי למשקיעים לפעמים יש כזה את ההנחה שיאללה, הדייר יצא, הדייר נכנס כמו בישראל, הדייר שיצא ישיר לי את הבית נורא מסודר, ו... אבל זה, יש המון המון עלויות, תרבות השכירות היא אחרת לגמרי.
חברות ניהול.
חברות ניהול, שבאמת הם בבסיס שלהם בניגוד אינטרסים של בעל הנכס. ושוב, אני לא נגד נדלן מניב, אני חושבת שזה תחום מעולה, אבל להחזיק נכס אחד בבעלותך, שוב, יש לזה את היתרונות שזה רמת הביטחון הכי גבוהה ורמת השליטה הכי גבוהה, מי שחולה שליטה ולא יכול להיות חלק מהשקעות קבוצתיות, אני חושבת שאין להם ברירה חוץ מלהחזיק נכס על שמם, אבל צריך פשוט להבין לאן נכנסים, מה התשואות לאורך זמן שבאמת אפשר לעשות, זו דעתי.
אנחנו רואים שהפדרל ריזרב, הבנק האמריקאי, המרכזי, לא ממהר להוריד את הריבית, למרות שמדברים על זה שאולי כן, בגלל הבחירות שאנחנו עכשיו במרץ 2024, בחירות בסוף שנה, איך לדעת איך זה ישפיע על השוק בשנה? ברור שאת לא יכולה לנבא, אבל...
מותר לשתות תוך כדי.
מותר, חופשי. כן. איך לדעת איך זה ישפיע על השוק, שוק הנדלן בארצות הברית, שהוא שוק ענק?
וואי, תמיד ששואלים אותי, כאילו, מה דעתי על העתיד בכל הקשור לנדלן? בטח בנדלן ארצות הברית, התשובה שלי היא תמיד ש...
שעוד לא.
אין לי פאקינג מושג. זה נשמע כאילו, כאילו בא לי כזה להישמע אנליסטית כזה.
אי אפשר להגיד לאורך זמן שהמחירים עולים ו...
זה פשוט, תקשיבו, אני חושבת, קודם כל מדברים באמת על שלוש הורדות במהלך 2024, ומדברים על זה שאם באמת יהיו הורדות, אז פתאום באמת...
שוק יתעורר.
שוק יתעורר. אני חושבת שכל הספקולציות, אין להם מקום בעשייה שלי חוץ מ... בניהול הסיכונים, זה כל מה שיש לי לעשות. מה הכוונה? הכוונה היא שאם היום יש לי עסקאות שעובדות, עם מספרים של היום, אני לעולם לא אניח כל העסקאות שלי, אגב, בארצות הברית, אני אף פעם לא יוצאת מנקודת הנחה של עתיד. זאת אומרת, היום, אם אני עכשיו עושה עסקה של בנייה חדשה, אני אקח את המחירים שהיום נמכרים בשכונה שאני בונה בה. אני לא אבוא ואגיד, טוב, עוד שנה, כשאני אוציא את הנכס לשוק, בטח הריביות עד אז ירדו, ותהיה עליית מחירים. אין סיכוי, אני לוקחת את המחיר של היום, וגם מורידה ממנו, כדי להיות שמרנית.
תחשבי... נכנסת בהכרח מתחת מחיר שוק, לעסקאות?
חד משמעית. Okay. חד משמעית. עכשיו, גם אל תשכח שרוב הפרויקטים שלי הם יזמיים, זאת אומרת, מטבעם, יש פה את האלמנט היזמי, שיוצא רווח, כך או כך. אם עכשיו ירדו, אנחנו היום במצב שהוא טוב לי, כי אם הריביות ירדו והמחירים עלו, אז הרווחתי עוד יותר, כי אני באמת בונה למחירים של היום. אני יכולה להגיד לך שהייתה את התקופה אחרי הקורונה שהתחילו הריביות לעלות, וזאת הייתה תקופה מאוד מפחידה, כי הרבה אנשים ישבו על הגדר, ואף אחד לא ידע מה הולך לקרות. האם עכשיו הריביות עולות והשוק יתרסק?
גם הרבה היום ממונפים. נדלן,
הרבה היום ממונפים. אז קודם כל, ארצות הברית זה שוק ענק, ואנחנו תמיד מסתכלים על המיקרו-מרקטס, וכל אחד צריך לבחון את האזור שהוא פועל בו, זה קודם כל. דבר שני, זה לעשות פלן בי. אני חושבת שאנחנו היום במצב שהוא הרבה יותר טוב, כי מי שעכשיו יש לו עסקה שעובדת, השוק יכול להשתפר לו דווקא. שוב, אני חושבת, סליחה, במונחים יזמיים, אתם מדברים על ירידות מחירים, כן, זה, כן, יכול לקרות, ועל זה בא לי לומר שהשוק בארצות הברית הוא לאורך זמן תמיד במגמת עלייה, כמגמה, אבל הגרף הוא כזה, זאת אומרת, יש ירידות קטנות ועלייה, ירידה קטנה ועלייה.
בגלל מחסור של בנייה? של
יש עדיין מחסור בנייה משמעותי, תמיד מדברים על זה ששוק מאוזן צריך 6 חודשים, זאת אומרת, יש להם את המדד הזה. כדי שהשוק יהיה מאוזן צריך 6 חודשים. 6 חודשים, הכוונה שאם מפסיקים עכשיו את כל הבנייה, לוקח 6 חודשים למכור את ההיצע שיש. ואנחנו עומדים היום על נתון שלדעתי 3 חודשים או 3 ומשהו חודשים, אז עדיין יש מחסור. ובקיצור, מה שאני מנסה להגיד זה שלתפיסתי זה פשוט לעשות ניהול סיכונים. לדוגמה, אם עכשיו הולכים וקונים נדלן מניב ומפחדים שירדו המחירים, לבוא ולהגיד, אוקיי, האם אני צריך את הכסף בזמן הקרוב? לא. אני מחזיק את הנדלן שלי.
יוכב על הגל.
ירדו המחירים, נחכה שהם יעלו. לא, לא קרה כלום. מי שעושה יזמות ירדו לו הריביות, מרוויח מזה אני מניחה, מי שהיום המחיר שלו עובד, ואתה יודע, אני פשוט חושבת שאין פה כל כך מקום לספקולציות, רק לניהול סיכונים, זאת הסיבה אגב שאני אוהבת לעשות פרויקטים שהם קצרי טווח יותר, אם נגיד יש לי פרויקט של פיתוח קרקע ובנייה חדשה, אני לא אעשה את כולו כפרויקט אחד, כי אני מרגישה שאני לא יכולה לשלוט בשוק, כשאני נכנסת לפרויקט, אני לא יודעת מה יהיה המחירים, לא של עלות הבנייה ולא של מחירי השוק שאני אתחיל לבנות, אז אני מפצלת את זה נגיד.
רציתי לשאול, איך באמת התגברת על כל העלייה המטורפת של החומרי בנייה שהייתה בעיקר בתקופת הקורונה ומחסור בעובדים, ואיך גידרת את הסיכון הזה?
קודם כל, פחות הורגש אצלנו בטקסס המחסור בעובדים, אנחנו על הגבול עם מקסיקו, אז ברוך השם...
אנחנו מספקים עבודה.
ברוך השם יש עובדים. הרווחיות ירדה, אבל אל תשכח שבתקופת הקורונה המחירים עלו.
נכון.
אז כאילו זה יתאזן. אבל היתרון, אנחנו בונים היום בטקסס, בית חדש ב3 חודשים, כולל יותר. זה מספרים שישראלים לא יכולים להבין, בגלל הבירוקרטיה. וזה מאוד עוזר לי להרגיש שליטה בעסקה עד כמה שאפשר, כי אין שום שליטה בתחום שלנו, כי אני אומרת לעצמי, טוב, מה יכול לקרות למחירי הנדלן סלש הבנייה בשלושה חודשים?
ואת גם מזמינה מראש חומרי בנייה, או שמזמינים לפי התקדמות?
אנחנו בדרך כלל לפי התקדמות, זאת אומרת, לפי פרויקט. אנחנו לא נזמין עכשיו ונשמור את זה במחסן, כאילו, סתם.
אוקיי. טוב, תראי, את מאוד מאוד מקדמת את כל הנושא של נשים, וגם אנחנו פה נכנסים לחודש האישה, למרות ש... או יום האישה, למרות שאני משער שאת כבר פחות בעד הימים האלה, כי הנה, הדוגמה שלך, נשים מצליחות בזכות עצמן. מה היית נותנת, מה היית אומרת לנשים שרוצות להיכנס כמשקיעות, כיזמיות? איך נשים יכולות יותר לעשות בשביל עצמם, בשביל החופש הכלכלי שלהם?
קודם כל, אני בעד יום האישה. סליחה, מה זאת אומרת?
סתם ניחשתי.
אם אפשר ללכת למסאז'ים, לקבל מתנות, כל מיני דברים, זה לא...
כן, יש כאלה שאומרות כבר, זהו, הצלחנו, די.
יום הגבר, מה?
אני גם חושבת שצריך להיות יום הגבר.
לגמרי, חד משמעית.
בדיוק המאמן שלי, כפר עליו, אומר לי, יש יום ההמבורגר, יש יום הפחממות,
אין יום הגבר.
אני בעד שיהיה לכם יום, אתם אחלה.
נו, אז תגידי לו שייצור יום הגבר.
אני חושבת שצריך לקדם את זה. מה אני חושבת? קודם כל, אני ממש גאה לומר ש-70% מהמשקיעות, מהמשקיעים והמשקיעות שלי זה משקיעות.
וואו, איזה אחוז גבוה.
כן, זה אחוז גבוה. אגב, אני חושבת שזה לאו דווקא בגלל שאני אישה, אני חושבת שזה בגלל שבאמת הערכים שאני מקדמת ופועלת איתם, זה ערכים שמאוד מתחברים לנשים, כי נשים באמת מאוד חשוב להם כזה לעשות דברים מהבטן, וכן להשתמש באינטואיציה, ויש עניין של אמון, ואני חושבת שזה חלק מהנושא. מה שבא לי להגיד לנשים, בין אם הן רוצות להיכנס כמשקיעות, בעצם אני אפצל את זה לשתיים. קודם כל, נשים שרוצות להיכנס כמשקיעות, בא לי לומר לכן, תתחילו להשקיע. יש לנשים נטייה לאכול לעצמן את הראש וגם לסביבה. אני אומרת את זה מניסיון. במשך המון המון זמן, כי אנחנו נורא רוצות שזה יעשה כזה מושלם, רק אחרי שנדע הכל, 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 רק אז נשקיע, ויש משהו באמת שמאפיין גברים, שאני חושבת שהוא דבר מדהים, האנרגיה הזכרית הזאת של יאללה קוסומו, אני קופץ למים, סליחה, מותר להגיד קוסומו בשידור, ונשים צריכות קצת יותר מזה, אני חושבת שהמשקיע המושלם, יש לו גם אנרגיה זכרית, וגם אנרגיה נקבית, זה יהיה שילוב מושלם, אגב, בכל מקום, גם בממשלה, אז אני רוצה להגיד לכם, באמת תקפצו למים, וזה ריצה לטווח ארוך, זה משחק. אני חושבת שאחד הבעיות של נשים, זה שאנחנו לא מרשות לעצמנו לשחק עם כסף. יש לנו איזו תפיסה, יש המון טאבו סביב כסף, אסור לדבר על זה.
או שגם תמיד אומרים להם, את לא יודעת, את לא מצליח, איך הם מתגברות על זה?
גם, לדוגמה.
או שברגע שהיא תביא או לבעלה, או לבן זוג, או לאבא שלה, תתייעץ עם אבא שלה. על נדלן בארצות הברית, את נדלן בארצות הברית? מה את מבינה בזה? עזבי, עזבי, עזבי.
זה בדיוק, אגב, גם אבא שלי, כפרה עליו, שלא רק שהוא המשקיע הכי גדול שלי, הוא גם נכנס לעסק היום, והוא סמנכ"ל התפעול.
וואו.
ב-2009, כשאני אמרתי לו, אבא, אני רואה שבפלורידה יש הזדמנויות, הוא אמר לי, די, נטע, תעזבי, זה, מה הלך ולפלורידה.
כאילו, ברגע שאישה מתחילה לדבר על נדלן, אומרים, לא, זה לא את, תעזבי את זה, נכון?
נדלן, וקודם כל היום פחות, אבל נדלן ומספרים בכלל, הרי מה התפיסה, והיא תפיסה מוטעת שגם פוגעת בגברים. הגבר היה פרוביידר פעם, נכון? הם עם נבוט כזה, כאילו הולכים לצוד איזה, והאישה נשארת ליד המדורה, והיא הולדת ילדים, מניקה אותם. אז התפיסה הזאת של הפרוביידר המשיכה, גם ב-2024, שכבר אין מדורות ונבוטים וממוטות, כן. עדיין מתייחסים לזה שכאילו הגבר הוא הפרוביידר, הוא אוטומטית מבין בכסף ומספרים. עכשיו, תחשוב גם איזה עוול זה עושה לגברים. אולי יש גבר שלא טוב במספרים, מפילים עליו אחריות כזאת, מסכן, הוא לא רוצה.
או שגם זה לא מעניין אותו לפעמים.
לא מעניין אותו, לא טוב בזה. ובאמת אני רואה הרבה יותר משפחות, ומגיעות אליי משקיעות כאלה, שהן אומרות לי, תשמעי, אני מנהלת את הכספים בבית. הוא לא אוהב את זה, הוא לא מבין בזה, אני לוקחת את זה על עצמי, וזה מהמם בעיניי.
אבל הוא שותף גם כן, או שהוא בצד?
לפעמים הוא שותף, אם הוא נותן את המפתחות, תעשי מה שאת רוצה. עכשיו, אנשים כאילו בשוק מזה, אבל אף אחד לא בשוק שיש גבר שמקבל את ההחלטות.
ואותה גם אישה, היא צריכה סביבה תומכת מסוימת, נכון?
לגמרי. כן, אתה יודע כמה סמי הקבאי יש בה, אני קוראת להם סמי הקבאי.
כן.
לכל אלה שלא, אל תשקיעו בנדלן, אין, זה גיסתי, הפסידה שם את כל הכסף שלה, ואתה מסתובב עם הדבר הזה.
אני רואה הרבה תגובות כאלה בקבוצה, של כאלה שיש לי חוויה לא טובה, אני לא נכנס לזה יותר, לא משקיע יותר.
נכון.
ואז מזהירים אנשים אחרים.
אגב, לצערי, וזה מה שבאמת מטריף אותי בתחום הזה, שבאמת יש לאנשים חוויות לא טובות, וזה נורא קשה לפעול בתחום הזה, כי יש כמה חרות, סליחה, שהורסים לנו את התחום. וזה באמת תחום נהדר. הוא מפרנס אותי, אני אוהבת אותו, אהבה גדולה, משקיעים ומשקיעות שעובדים איתי. הוא באמת הכניס אותם לעולם של, וואלה, אפשר לייצר כסף מכסף, ואני חושבת שיש בו המון המון טוב, ולא סתם אומרים שארצות הברית היא ארץ ההזדמנויות הבלתי נגמרות. אבל צריך לנקות את התחום מהסבים השוטים.
ואז קודם כל, המשקיעות צריכות לדעת בשביל לעשות את זה.
לגמרי.
שיכולו לדעת מה לבחור.
לגמרי, רגע, ואני כן רוצה, אמרתי שאני מפרידה את זה לשתיים, לגבי יזמות, לא יודעת מה המילה הנכונה.
שתיהן.
במשך הרבה מאוד שנים, ניסיתי להיות גבר בתחום הזה. זאת אומרת, באמת, ניסיתי להשקיט את כל קולות שלי, תכונות שלי, פגיעות שלי, אותנטיות שלי, לא, אני צריכה להיות אגרסיבית ולא להראות חולשה וזה, והחזק שורד וכל מיני משפטי ביזנס נדלן כאלה, ואני מרגישה שהפריצה שלי בתחום, הנה, אתה מבין, זה כזה נשי, אני אומרת פריצה ואני כזה, יו, אמרתי כאילו שזה, את לא באמת פרצת, קולות. לא.
כן, בואי נגיד ככה, לדעתי, כן, אם ישאלו אנשים, נדלן, אישה בנדלן בארצות הברית, אז הם כנראה יגידו את השם שלך, מרוב שזה נסחף ברשת והגיע להרבה מאוד...
שמה, יש לא מעט נשים שפועלות, אבל אני חושבת, אני מרגישה, אני הכי מתרגשת כשנשים כותבות לי נגיד, שאני נותנת להן השראה, לא בגלל שאני עושה נדלן בארצות הברית, כי אנחנו מבינות שאפשר לעשות נדלן כמו שאנחנו, וזה באמת, הנה יש לי סמרמורת, זה באמת מרגש אותי, כי המקום הזה של האותנטיות, בעסקים בכלל, ובנדלן ארצות הברית, זה כל כך הרי שונה מהתחום. התחום הזה כזה כן. לא אותנטי בבסיס שלו.
נראה רק שהכל מעוקצה ו...
ממש. ביטחון, כולם חזקים, אף אחד לא פגיע, אנו סבורים כי זה אותו, כל... כל... וכאילו, אז בא לי להגיד לי, יזמיות, כאילו, כמו שאתן, זה אחלה. יש לנשים המון תכונות שיכולות להפוך אותן ליזמיות פגז, וגם אם לא... אני מאמינה שרק ככה אפשר להצליח, באמת שמאז שאמרתי, יאללה נטע, כאילו במקום להתאים את עצמך לנדלן, תתאים את הנדלן אלייך, תמשכי את המשקיעים שמתאימים לך, תעבדי עם האנשים שנכונים לך, תכתבי את הפוסטים בשפה שלך, אז באמת, באמת לא רק שהתחלתי יותר להתקדם, פשוט זה הפך להיות באמת אושר גדול, כאילו פשוט כיף.
אני זוכר פוסט אחד שלך שכתבת שהיה לך משקיע, שכתב ש... שאמר לך שאת צריכה לשכנע אותו להשקיע איתך.
אשתו. וזה... אשתו אמרה,
כן,
נכון.
אשתו, אז... דרך אגב, גם אני נתקל בכאלה. למה לדעתך זה פחות נכון לעבוד עם כאלה שאת צריכה לשכנע?
קודם כל, אני לא חושבת שזה פחות נכון באופן כללי, זה פחות נכון לי. אני אוהבת שהמשקיעים והמשקיעות שנכנסים איתי, הם נכנסים עם מה שאני קוראת לו hell yes. זה כזה, תתני לי כבר להיכנס. ולא בגלל אגו, בגלל שאתה משקיע מעבר לים, אתה עושה החלטה פיננסית שהיא כבדה, ולי מאוד חשוב שאנשים יבואו באמת כשהם מאוד 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 רגועים, נעים להם, נוצר חיבור. ולא נעים לי, לא נעים לי להיות במקום משכנע, לא נעים לי להיות, אתה יודע, זה גם יכול להתחבר לכל מיני דברים שלי, של הילדות, אין לי מושג, אבל אני אומרת לעצמי, זאת העובדה, יש לי גם מין אמירה כזאת של כל הזמן אנחנו מחפשים, איך לצאת מאזור הנוחות ולאתגר את עצמנו, וכאילו יש דברים שאני אומרת, וואלה, מה כזה רע שיהיה לנו נוח? לי לא נעים, לא רוצה, המשקיעים שבאים אליי, נגיד, לא מכירים אותי, לא קראו את הפוסטים בפייסבוק, ואומרים לי משפטים כמו, ספרי לנו למה דווקא איתך. זה לא נוח לי, לא רוצה לענות על זה. גם לפעמים אומרים לי, למה איתך? אנחנו מתלבטים בינך לבין... לפני כמה זמן... לא, לפני כמה זמן באו שני משקיעים, אמרו, אנחנו מתלבטים בינך לבין פרופימקס. אמרתי להם, וואלה, הייתי הולכת עם פרופימקס. אחלה חברה. אחלה חברה, ותיקה יותר.
בתנאי שאתם משקיעים קשירים.
כאילו, למה, הם רק עם קשירים?
רק עם קשירים.
באמת? אבל הם לא משקיעים קשירים.
בעיקר,
רק עם קשירים.
כאילו לא אוהבת את ה... לא אוהבת השאלות עליה, אז כן, בא לי שמשקיע, זה פשוט הרבה יותר נעים, אין בכלל, אין...
בעצם זה ששמים אותך בלבל של פרופימקס, זה מראה...
זה באמת הביך אותם, מה קשור עלי לפרופימקס, עם חברה של מה...
או פעם שישבו, שהתלבטו בינך לבין חברה אחרת, שגם בלבל, שאני לא רוצה להגיד את השם, אבל זה מחמיא.
וואי, זה היה נורא, חשבתי שאני מתה, שזה...
זה מחמיא.
אגב, כשאני אומרת למשקיעים ומשקיעות, תחפשו את המידע מאחורי הגב, זה פחד אלוהים בתור יזמים לראות את הפוסט האנונימי הזה, נשמח לשמוע חוות דעת, ואומנם זה אנונימי, אבל זה מפחיד.
איך יגידו פוסט אנונימי חוות דעת על
לטרור? חוות דעת עליי למול חברה, איפה אני ואיפה הם.
עצם בתוך ההשוואה...
כן.
תקשיב, התקשרתי לחברה בבוקר, אמרתי לה, אני לא יכולה לנשום, אני הולכת למות, אתה מרגיש הכי חשוף בעולם, זה חשוף. ואז התחילו להגיע התגובות וכזה, זה מחמם את הלב, באמת, זה נורא נורא מרגש.
ואז קראת את התגובות שהם כתבו על הפוסט הזה?
כן, הם כתבו דברים מהממים, והמשקיעים האלה הפכו להיות לא אנונימיים, וכשהם נכנסו, אמרתי להם, זה אתם האנונימיים, הייתה לי תחושה, זה אתם.
וואי וואי.
אבל זה קשה, זה לא פשוט, ועדיין אני אומרת, אין ברירה, צריך לחפש חוות דעת מאחורי הגב של היזם או החברה. אז כן.
אז הייתה לך את התחושה שעשית משהו נכון, משהו טוב, ברגע שראית אותו פוסט אנונימי, שפתאום גם הגיע לזה קבוצה.
זה בעיקר, אתה יודע, זה בעיקר הבהיר לי, שלא צריך המון, בסוף משקיעים מחפשים אמת ואנושיות, ואני חושבת שבאמת כל המצגים של הכוח, והעוצמה, המכוניות הנוצצות, והמשרדים הנוצצים, אני חושבת שבעידן שלנו, אנשים מחפשים חיבור אנושי.
בסוף גם המשקיע משלם על כל הדברים האלה.
כן, הפרארי זה על חשבונך.
תראה, גם אני כן אגיד, כן חשוב להגיד, שיזם נגיד, אחד הכשלים שלי בעיניי, בפליפים בקליבלנד, היו שהשותף המקומי שלקחתי, היה בן אדם שבור מעוך, ואמרתי לעצמי מאז, אני לא עובדת יותר עם אנשים שלא יכולים לנהל את עצמם. אם אתה לא מנהל את עצמך ברמה שאתה לא מצליח...
כלכלת בית.
להתקלקל בכבוד, לא נראה כבן אדם שיודע להחזיק את עצמו בעולם, אז איך תנהל לי את הכסף? אז אני כן אגיד ש...
כן, הוא בהישרדות, אז הוא לא יכול...
בדיוק. אז יש הבדל בין קומה 50 זה, לבין בן אדם שבאמת...
בדיוק, אל תיקחו את התפרן ש...
לגמרי.
שהוא עושה באוטובוס כנראה... לא, לא צריך להגזים.
זאת האיזון.
כן.
בדיוק. כן.
נטע, בכל פרק אנחנו ככה לקראת סיום שואלים על טיפ מרכזי.
לא, בואו לא נסיים.
אפשר להמשיך עוד שעות.
כן, איזה כיף.
אנחנו מאוד נהנים. טיפ זהב שעוד לא דיברת עליו בפרק הזה, ואת רוצה לספר עליו לצופים.
וואו, למשקיעים ומשקיעות כזה?
כן.
כן, איך להתחיל.
או ליזמים ויזמיות.
לא, לא, משקיעים, מה צריך לבדוק? חוץ מהחפשו כנות, אותנטיות, שקיפות, מה...
טוב, טוב, יש לי משהו. אחד?
רוצי, תגידי מה...
טוב, קודם כל אמרתי את זה, קודם אני כן אחזור על זה כי זה חשוב, וגם אמרתי את זה לאורך כל הקורס שהעברתי אותו, תבואו עם ספק, תבואו עם סימני שאלה. נכון, יש את הילד הזה פעם, הפרסומת של כללית, המעצבן הזה, שאומר, למה? אבל למה? אבל למה? כזה. שכירות, 3 חדרים, אומרת, מציגים לכם מולטי פמילי, 3 bedroom, $1,500. תעשו גוגל, כנסו לאתר של האזור, תסתכלו על מולטי פמילי אחרים, תבדקו, אם זה באמת $1,500.
מה, בזילו או משהו כזה, נכון?
בזילו, בגוגל, תוך שנייה, כאילו. למה? למה היתר הולך להתקבל תוך 3 חודשים? למה אתה חושב שציים בנייה תוך חצי שנה? למה נראה לך שתמכור את הבית ב-$300,000? למה? בוא תראה לי כאילו סימוכין.
או מה יכול להשתבש.
או מה יכול להשתבש. למה אתה חושב ששנתיים ייקח לך? כאילו באמת,
ואז תחפשו תשובות הגיוניות.
תחפשו תשובות הגיוניות.
לא, לא, אני יכול, פשוט.
בדיוק, זה לא חייב להיות תשובות הגיוניות. אני לא שלחת את... ברור שלא כל המשקיעים יעשו עכשיו מחקר due diligence מטורף ויתוסו לחפש תשובות. תראו איזה תשובות אתם מקבלים, רק מהביטחון שהיזם או החברה ייתנו לכם את התשובות, תוכלו להבין איפה הדברים עומדים. הערכת שווי, $2,000,000. יש לך שמאות? אפשר לראות שמאות על $2,000,000? וואלה, אם אין ליזם או לזה, לחברה שמאות, אז כאילו, בעיה, נכון? אם יש להם שמעות והם קצת מתחמקים מלהראות, בעיה. זאת אומרת, ברגע שמתחילים לשאול שאלות שכל אדם סביר יודע אותם, לא צריך לעבור שום קורס, זה היגיון בריא. עכשיו הייתי אומרת לכם, תקשיבו, יש לי דירה בחיפה, פגז, בשכונת הדר, לא יודעת. תראו, תוכנית עסקית, שכירות 10,000 שקל. תגידו לי, מה 10,000 שקל? מאיפה הבאת את זה? תכנסו ליד שתיים, תראו לי שכירויות. אותו דבר, יש מספיק אתרים שאפשר להביא. וטיפ שלא דיברתי עליו, יש למשקיעים נטייה להסתכל על הדברים בצורה של שחור או לבן. כתבתי על זה לפני כמה זמן פוסט. הייתה מישהי באיזושהי קבוצה, שסיפרה שבאמת אחת החברות הגדולות שאני אישית מכירה אותם, אני מכירה אותם באופן אישי ומאוד מעריכה אותם, ואני יודעת שלא מדובר באנשים שהם נוכלים, וההשקעה שלה לא הצליחה. זאת אומרת, היא יצאה עם הקרן, בלי התשואה שהייתה אמורה לעשות, ומזהירה את כל העולם שימי. ואחותו מהחברה הזאת, שעקצו אותה. עכשיו, יכול מאוד להיות שפרויקטים בנדלן לא יצליחו, ושלא יהיה מדובר לא בעוקץ, לא בכוונות רעות של אף אחד.
כשלא נסכים,
נכון? כי זה נדלן. עכשיו, החברה או היזם חייבים לתת דין וחשבון מה לא הלך, כדי לעבור מ-15% תשואה בשנתיים, שזה אומר 30% תשואה לפרויקט, אך רק החלק של המשקיעים, לאפס, וואלה, צריך לקרות פה כשל רציני, ובוא נבין מי אחראי לכשל. אבל זה לאו דווקא אומר שהם נוכלים, ולעומת זאת אני אגיד שגם הרבה משקיעים מחפשים סיפור הצלחה של פרויקט קודם. הנה, חבר שלי, חברה שלי השקיעה בפרויקט הזה, עשתה 20% תשואה, אז אני עכשיו נכנס. אז חשוב לי להגיד גם שיכול מאוד להיות שליזם חברה היה פרויקט שהצליח, והפרויקט הבא ייכשל. מה שחשוב זה לא התוצאות, אלא ההתנהלות. תחפשו את החברות והיזמים שההתנהלות שלהם באופן כללי, ובמיוחד ברגעי משבר, מרגישה לכם נוח בבטן. כי דברים יכולים להשתנות ולהיות דינמיים גם לכאן וגם לכאן.
והלך גם את הטיפ הזה שאתם מבקשים ממליצים.
נכון.
אז, כן, אז זה רוצה שתגידי, כי זה היה מעניין.
אני אגב, הנה בדיוק עכשיו שלחתי לאיזה מישהו שרוצה, אני שולחת רשימה שמית. זאת אומרת, אני מוציאה מהאגורה, זה פורטל משקיעים, את כל השמות הפרטיים של המשקיעים.
תבחר אתה.
אני אומרת, הסנד אנדינו, תבחר, אני אשאל אותם אם... את, אני,
אם
אני
זה
לא
בסדר להתקשר.
אם זה בסדר, כן. לא יכול, אז אני שואלת אם זה בסדר, חוזרת.
ברור, את לא יכולה לחשוף את הפרטים.
ואני כזה אמרתי לתלמידים בקורס, תנסו, תלכו ליזמים והחברות ותבקשו. אם אפשר רשימה של כולם, אמרתי להם, בטוח הם יגידו לכם שהם לא יכולים לדעת אם כולם מסכימים לדבר. אמרתי, אין בעיה, אז ננסה עוד מספרים. אני חושבת שלהרבה מאוד יזמים וחברות יש פחד כזה לתת את כל השמות, כי בטוח מישהו לא מרוצה מזה, הוא הפסיד פה. אם ההתנהלות היא בסדר, אני חושבת שממליצים ימליצו גם אם הם לא הרוויחו או הרוויחו פחות.
וזה בדיוק הקטע שמעניין.
לגמרי.
שלפחות הם יגידו לך שהם לא הרוויחו, הם יגידו שההתנהלות שלו הייתה טובה
בדיוק,
ביותר.
בדיוק, כי מה זה יעזור אם הממליץ יגיד שהוא עושה 20%? מה זה אומר? שגם אתה תעשה 20%? כאילו זה סתם, אתה
בדיוק,
רוצה לשמוע להתנהלות.
לחשב. נכון. אתה רוצה לדעת שבעיה שהוא במים, הוא יודע להוציא את הפרויקט מבעיות, שהוא
מדווח בזמן.
מדווח שקוף, לא משקר.
דרך אגב, עוד נקודה חשובה בהקשר הזה, אל תרוצו ישר לממליצים. קודם כל, תראו שזה בכלל נכון לכם.
לגמרי.
שהעסקה מתאימה, שזה מתאים למטרות שלכם, שהטווח זמן מתאים. בסוף, אחרי שגיבשתם את ההחלטה שזה נכון לכם, אז תבקשו את הממליצים, כי זה גם מטריח את הממליצים, וזה לדעתי
נכון.
לא נכון.
נכון.
לגשת ישר. בסוף.
אני מסכימה. אגב, אני נגיד, באמת, אם מבקשים אני זה בסוף, ואני באמת מבקשת שזה יהיה בסוף, כי אין היגיון שזה יהיה בהתחלה. ושוב אני אומרת, זה מה זה מיותר? באמת שזה מיותר. כאילו, תלכו מאחורי הגב, אני אפילו אגיד יותר מזה, כאילו, יכול להיות, אני חושבת על עצמי, יכול להיות שגם מתוך הרשימה, שאותו משקיע או משקיע פוטנציאלים בחרו, ואני פניתי לאברהם, ואני אומרת לו, אברהם, מישהו הצביע לך מרשימה, אתה יכול לדבר איתו? יכול להיות שאברהם ירגיש לא נעים ללכלך עליי, למרות שאולי הוא רוצה. לכו מאחורי. אגב, בפוסט אנונימי, באמת, כמו שעשו המשקיעים שלי.
כמו שעשו לך.
כמו שעשו לי. ואני באמת חושבת ששם יפנו אליכם בפרטי אנשים שבאמת נחוו. ואני רוצה לומר שגם כשאתם מקבלים חוות דעת שלילית או חיובית, שוב, לבחון אותה.
תצליבו מידע.
כי יכול להיות שאנשים יגידו, אוי, אין, מזעזע.
אולי נתקלת ב-5% שהם לא מרוצים, וזה יכול להיות. כמו כל עסק שיש לו לפחות 5%.
להבין למה לא מרוצים, לא מרוצה זה לא המלצה. ממה אתה לא מרוצה? כי הרווחת 12% במקום 13%? כי רצית לצאת ולא נתנו לך לצאת, למרות שזה בכלל לא קיים בהסכם? אתה יודע,
בדיוק, אז זה בכלל לא רלוונטי, כאילו, אוקיי, אתה רצית, אבל זה לא חלק מהתנאים.
תבינו כאילו מה קרה.
אפשר לכופף את כל המציאות בדיוק איך שאתה רוצה, ולהגיד אני לא מרוצה בגלל.
לגמרי.
זה חלק מהתאום ציפיות גם, אני אומר, תמיד תציגו תמונה קשוחה וקונסרבטיבית בהתחלה, מקסימום להפתיע לטובת המשקיע, זה שם המשחק בהשקעות.
תחפשו שמרנים, נכון? תחפשו בעצם.
ממש, ממש. אגב, זה מזכיר לי הקטע עם היציאה, שבאמת נתקלתי במישהי גם שפנתה אליי. אני מעודדת, אני אגיד את זה גם פה, באמת, אני עושה את זה בהתנדבות מלאה, כי באמת זה שליחות מבחינתי, בתקווה שלא מישהו יתנקש בחיי יום אחד ויוריד אותי.
חס וחלילה.
סתם. משטרת ישראל, אם אתם שומעים אותי. אני באמת רוצה לעזור, כי זה מטריף אותי שאנשים נפגעים, ועוד מחברות שבאמת לא חסרות להם פרנסה. אז הייתה משקיעה שחשבה שהיא יכולה לצאת, משקיעה מבוגרת, והיא אומרת לי, אני ביקשתי לצאת, ולא נתנו לי. והיא אמרה לי, כן, יש סעיף יציאה בהסכם. אמרו לי שאני אוכל לצאת, שכאילו זה נותן לי גמישות, ומספרת לי, אני קורא את ההסכם. החברה מוכנה לפי בקשת המשקיע להעמיד את הזה, כאילו אין שם הבטחה של יציאה, וזה בעיניי אפרופו האמת, כאילו למה לעשות את זה? המשקיעה הזאת היא שם מבוגרת, היא נכנסה על סמך זה.
כדי לענות על ההתנגדות כנראה.
בדיוק, כדי לתת תחושת ביטחון, אבל תחושת ביטחון מזויפת. מה זה נותן לכם?
אז אם אתם לא מתכוונים להוציא, אז אל תכתבו.
אני תקשיב, בסיבוב הקודם שלי, לפני שיצאתי לדרך עצמאית, היה לנו הסכם, באמת, עשינו איזה, גם קבוצת משקיעים כזאת, ואתה נורא רוצה לשווק, ואתה גם נורא רוצה לרצות משקיעים. אז היה לנו סעיף יציאה. תוך 120 יום, מרגע נתון, משקיע מקבל את הכסף בחזרה. וואלה, פתאום היה איזה ריבון שהייתה צוח חצי כוח, שבעה משקיעים ביחד רצו לצאת, ואני זוכרת שאני תופס את הראש ואני אומרת, מה חשבנו לעצמנו, מאיפה אנחנו עכשיו משחררים אותם? טק, 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 מתחילים למכור בתים, לא מוכרים אותם במחיר הכי טוב שיש.
זה כמו בקרן נאמנות.
כי אתה חייב להוציא משקיעים, כי התחייבת, וזה עשה, בסוף הוצאנו מהכיס, חלק מהכסף, אבל זה היה יכול לעשות נזק לכל הקרן, ומאז אמרתי, מה שאני לא יכולה לעמוד בו בקלות, כיזמת, אני לא שמה בהסכם. לפני כמה זמן יזם אומר לי, משקיע אומר לי, הייתי מצפה שתהיה התחייבות, שאם תוך שנתיים הפרויקט לא נמכר, את תקני אותו. אמרתי לו, מאיפה אני אקני אותו? אני יודעת שעוד שנתיים יש לי 4 מיליון דולר לקנות ההסכם.
סוף זה נכנסים לנדלן, זה לא שכיר, וצריך לקחת את זה בחשבון.
וזה חלק, אבל זה גם חלק מהצגת המציאות, זאת אומרת, להציג את המציאות, זה גם לא לתת יד. בעיניי השינוי צריך לבוא מהיזמים והחברות, שלא שמים בהסכם דברים שאי אפשר לקיים אותם. וגם להגיד, אין אופציה כזאת. אני לא יכולה להתחייב, גם לא הגיוני שאני אתחייב לך, אתה עכשיו משקיע שלי, אתה לוקח סיכון וסיכוי יחד איתי. למה שתהיה בכלל ציפייה שאני אקנה את זה? אין, אני אשב פה כל היום. כל היום אפשר לדבר על זה.
כן. טוב, נטע, היה פרק ממש שונה בנוף של הנדלן בארצות הברית, ולמדנו פה על כנות, אותנטיות, שקיפות, מה צריך לדרוש מהזמים, וגם הרבה השראה מאוד לנשים, ללכת בדרך שלך, להשקיע, להצליח.
נטע, תודה.
תודה לכם.
נטע אור, יזמת נדלן בארצות הברית.
אהובים, איזה כיף.
ותמיר שרון, מנהל בקהילת ציפור פיננסית ומלווה משקיעים בארצות הברית.
תודה.
ראינו פה הרבה מאוד ארצות הברית, ותעקבו אחרינו בכל אפליקציות הפודקאסטים, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי.
טיק טוק,
בערוץ היוטיוב, תלחצו סאבסקרייב. ותודה רבה לסחבק, שפה מארחים אותנו, אתר המשרות לצעירים.
קפה.
תודה רבה לרן זהבי, תודה רבה לבית הקפה, ותודה רבה לנטע אור.
תודה לכם, שבת שלום.
ביי ביי ביי.
להתראות ונתראה בפרק הבא.
היי חברים, הגעתם עד לכאן? זה אומר שאתם בקטע של השקעות. חושבים על דירה ראשונה להשקעה? אני מזמין אתכם להזין לפודקאסט שלנו, פשוט נדלן. שם אנחנו מפשטים את עולם הנדלן עם מיטב המומחים בתחום. האזנה נעימה.